טוב, אנחנו באמצע איגרת צדיק וב. חוזר ככה על קצת מה שראינו. ראינו קודם כל שהאיגרת הזאת הרב שולח אותה לכינוס של תלמידי חכמים שהוא לא הכיר אותם, הזמין אותו, הוא לא יכל לבוא, אז הוא שלח איגרת. הוא כותב להם צריך לשאוף גבוה. אם בחול יש שאיפות גבוהות, אז בקודש הערכת כמה וכמה אנחנו צריכים לשאוף גבוה. לגלות, להודיע לעולם את ערכה של תורת ארץ ישראל. אז הוא מתחיל להסביר, הוא אומר, הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. הסברנו את זה, אני חוזר ועוד מעט נקרא לאט, כן, אבל אני רק חוזר על עצמו. אז הסברנו מה שהרב מסביר, שבארץ ישראל יש רוח הקודש. על כל תלמיד חכם שרוצה ללמוד תורה לשמה. יש רמות ברוח הקודש, אבל גם לנו, אנשים פשוטים שבאים ללמוד תורה, רוצים ללמוד תורה לשמה, זוכים לבחינה מסוימת של רוח הקודש, ואז רוח הקודש זה רוח כללית. כלומר שכמו שנשמה זה משהו כללי בגוף, הוא מחבר את כל האיברים, כל איבר מצד עצמו הוא פרטי, יש לו תפקיד פרטי, יש לו את הגדרים שלו, את העניין שלו, אבל הנשמה מחברת את כל האיברים עכשיו למערכת אחת כללית, אחדותית, וקושרת כל איבר למקור שלו. גם בתורה הקדושה, אמרנו זה גם בעם ישראל, כל פרט בעם ישראל, בארץ ישראל הוא מתחבר לכלל, כל זרם, כל שבט, הכל ביחד מתחבר להופעה הכללית, וגם בתורה הקדושה. כל פרט בתורה, הוא, יש לו שורש רוחני, יש לו נשמה, כמו שראינו בזוהר הקדוש, והנשמה הזאת קיימת תמיד, גם בגלות, אבל בגלות אי אפשר לראות אותה. אתה נפגש רק עם הפרטים, למה? כי אתה באדמה טמאה, באוויר טמא. אז הכל מפורד, אבל בארץ ישראל כשנמצאים באדמה קדושה, באוויר מחכים, אז יש אפשרות לאט לאט לבוא ולהצליח לחבר כל פרט, כל איבר לשורש הרוחני הנשמתי שלו, ולאט לאט הדברים הולכים ומתאחדים. בסדר, זה הבדל עצום הרב אומר, וראינו שרבי זרע באמת התייחס לזה כהבדל עצום, והוא עשה 100 תעניות כדי שהוא ישכח את כל מה שהוא למד בבבל, שהוא יתחיל מחדש את המהפכה הרוחנית של הלימוד בארץ ישראל. זה עד כאן ככה מה שראים. אני ממשיך לקרוא עד עכשיו מהפסקה השנייה בעמוד 4.
למה הוא היה צריך?
הוא הבין שהלימוד של בבל יטריד, יפריע לו. אנחנו נדבר עוד בהמשך. למה זה יפריע? אנחנו נראה את זה בהמשך, אני כן אענה עכשיו בקצרה, אבל כן נראה בהמשך, אני לא זוכר אם הבאתי את המקורות או שלא, אבל... כן, אז אנחנו נדבר על זה, אנחנו לא שוכחים את הלימוד של... אנחנו כן לומדים תלמוד בבלי, אבל יש צד, שזה מה שרבי זרע אמר, בשבילו זה היה נכון, זה לא אומר שעכשיו כולם עושים ככה, אבל... יש הבדל מהותי, זה לא רק שבארץ ישראל יש אפשרות להתרומם יותר גבוה, יש איזה הבדל מהותי, הגמרא בסנהדרין אומרת ש על הפסוקים שלקחתי שתי מקלות, לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי חובלים, אז נועם זה תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה, חובלים זה תלמידי חכמים שבבבל שחובלים זה בזה. זאת אומרת, צורת לימוד בבבל היא יותר צורת לימוד של מלחמה, של להוכיח, כאילו כל דעה שלא נכונה, להוכיח שלא נכונה, ולהוכיח שדעה שלי צודקת. ככה נעשה הבירור יותר בדרך של מלחמה, כי כל צד הוא מאיים על הצד השני. בארץ ישראל, גם הבירור ההלכתי, הוא נעשה בצורה של נועם. זה לא שאין בירור, אבל בצורה של נועם, כן? בוא נראה מה התכוונת להגיד, למה אתה אומר את זה? למה אתה חושב שזה יותר נכון, נגיד, ממה שאני אומר? בוא נראה מה נקודת האמת. ואז כאילו, אז יש איזה צד שהצורת לימוד הזאת של בבל היא עלולה להפריע לצורת לימוד של ארץ ישראל. אנחנו נדבר עוד פעם שאנחנו בכל זאת כן רוצים את הלימוד של בבל, אנחנו לא עוזבים, אנחנו לומדים את הלימוד בבלי. אבל צריך להבין שיש פה איזה הבדל מאוד מאוד מהותי, שעם ישראל אמור לאט לאט להתרומם ולעבור, לעשות שינויים מהותיים בצורת הלימוד. בלי לוותר על כל מה שהיה בגלות, אבל כן.
אם היום בארץ ישראל יש אנשים שלא מדברים אחד
לשני
בצורה יפה.
זה אומר שעדיין האוויר של חוץ לארץ עוד לא התנקנו ממנו לגמרי. אנחנו עדיין נושמים קצת את האוויר של חוץ לארץ במובן התרבותי, במובן המידותי, הערכי. כי זה תהליך, היציאה מהגלות היא לא שברגע אחד שאדם עבר מחוץ לארץ ארץ ישראל, נשם נשימה ראשונה את האוויר של ארץ ישראל ועכשיו הוא התהפך. זה תהליך של התנקות.
אז בא כי קשה להרגיש בארץ
לא בכל מיני חום. כדי לזכות לקדושתה של ארץ ישראל, אז זה קודם כל להיות בה ולהתכוון ולהשתדל. אבל זה תהליך שאדם, אם אדם עדיין הוא רגיל לחיות כמו בגלות, אם עם ישראל רגיל לחיות כמו בגלות, אם זה מצד המחלוקות, אם זה מצד הפחד מהגויים, אם זה מצד כל מיני חטאים, אם זה מצד כל מיני דברים, תרבות זרה וכו', אז אנחנו עדיין לא לגמרי יכולים, יש דברים שמעכבים אותנו מלנשום את האוויר של ארץ ישראל. צריך לנקות אותם לאט לאט.
איך התלמוד בבלי גם לא כאילו חלק מהעיכוב הזה, אם זה גם כאילו בראש המלחמה, כי אז גם להיות בראש כזה.
נדבר על זה בהמשך, בסדר?
ואיך אפשר להמשיך עם המצב הזה? להמשיך לתקן ולעצור. יותר טוב, כי בסוף כאילו אתה מרגיש פה כמו בחול, אז קשה.
אז קודם כל לא מרגישים כמו בחול. מרגישים כבר שיש תהליכים שעם ישראל במקום הרבה יותר טוב מאשר כשהוא היה לפני 100 ו-200 שנה. והמון תהליכים גם רוחניים, אפשר בזמנות לדבר עליהם. בוודאי שרואים התקדמות, בהופעה של התורה רואים התקדמות, ברצון לקדושה רואים התקדמות. רואים היום, ראש הישיבה מזכיר את זה בשנתיים האחרונות כל הזמן, שרואים איך גם אנשים כאילו לא דתיים, לא עם כיפה על הראש, הם חיילים. עכשיו אומרים שמע ישראל לפני הכניסה לקרב. אני ראיתי... הייתי בחופש, הלכנו איזה יומיים את הבנות לסבא וסבתא באוטובוס. הלכתי איתם לתחנה המרכזית באפולה, חיכיתי איתם בתחנה עד שעלו לאוטובוס. ישבו לידינו ארבעה נערים עם תספורות, כאילו בלי כיפה, עם מגילים, תספורות כאילו, תספורות כאלה. דיברו, אנחנו שבנו ככה ליד. ואז כאילו פתאום אחד אומר לחבר שלו, איזה גוי אתה, לא הנחת תפילין היום? אמרו לו, בטח שהנחתי תפילין, עשיתי בבית, אחרי זה. כאילו, תחילו, אמרו, כאילו, איפה אתה חי, כאילו. אז אתה רואה, יש סתם כדוגמה, אבל אתה רואים, יש תהליכים רוחניים, שעם ישראל עכשיו, לאט לאט, אחרי שהוא עבר איזה תהליך, נכון שיש פה גם את הכפירה, ותהליך של גם קצת ההתרחקות בתקופת תנועת ההשכלה וכו' וכו', אבל אתה רואה שלאט לאט התהליך הולך למקום של... של אם קודם החיבור לתורה היה הרבה יותר בכפייה וכי ככה בלי שאלות וכו'. היום אחרי שהיה קצת התרחקות מתחילה חזרה שהיא במקום הרבה יותר פנימי, במקום הרבה יותר רצוני, בלי כל מיני הכרחים חיצוניים ולחצים חברתיים וכו' וכו'. אז לא בגלל פחד אם זה יפגע לי בשידוך וכו', אלא כי ככה אני רוצה ואני לא מתבייש בזה. בדוכנים של תפילין בכל מיני תיכונים בתל אביב, שהמנהל בא נגד והתלמידים עושים הפגנה, אנחנו כן נניח דווקא תפילין, סתם כדוגמה, כן? ועוד הרבה דוגמאות אחרות, ורואים ועוד הרבה דברים, את האחדות בעם ישראל, אחרי כל הדיבורים וכל התקשורת, בסוף יש אחדות מדהימה בעם ישראל, ועוד הרבה דברים שאתה רואה, יש תהליכים שארץ ישראל הולכת ומטהרת את עם ישראל, אבל עדיין זה תהליך, עדיין יש דברים שהם לא טובים, שצריך לנקות אותם, וזה בהדרגה, ככל שאנחנו יותר מצליחים לנקות את השאריות מהגלות ולהתפלל ולהתכוון לקדושתה של ארץ ישראל בכל המישורים, גם ביישוב הארץ, גם באחדות, גם בזקיפות הקומה של עם ישראל, גם בלימוד התורה ותורת ארץ ישראל, לאט לאט הקדוש ברוך הוא יותר ויותר זורק עלינו מים טהורים ושופך רוחו על כל בשר, וזה תהליך שהוא קורה במקביל ואנחנו בתוך התהליך הזה, אבל אנחנו רוצים ללמוד ולהבין לאן אנחנו אמורים לכוון. בסדר, אבל התהליך הזה בוודאי שהוא קורה.
אז כאילו, זה אידיאלית לבוא, שלא
ליבת המובבי? אני חושב, שוב, אנחנו, אתם כל הפעם חוזרים לשאלה הזאת ובצדק, למרות שזה, תראו שרק בסוף, כן, בעמוד האחרון, יש לנו שתי שיטות בעלייה לארץ ישראל, רבי זרע ורבי ירמיה, רבי זרע יותר רצה לשכוח תלמוד בבלי, רבי ירמיה לא רצה לשכוח, אנחנו גם לא רוצים לשכוח. אבל אנחנו כן רוצים ללמוד גם את התלמוד בבלי בצורה שמתאימה לארץ ישראל. הוא נכתב בבבל בצורה שמתאימה לבבל, אבל, והוא לא הולך לאיבוד, הוא גם נצחי, אבל הוא עולה לארץ ישראל, יש גמרא שאומרת עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות של בבל להיקבע בארץ ישראל. אז מה זה אומר? זה יכול להיות שגם ייקחו אותם על מסעיות וישימו את הבית מדרש איכשהו, לא יודע מה, יעתיקו אותו לארץ ישראל. אבל זה יותר, כנראה יותר משמעותי, זה התורה של בבל. והערכים והדברים שהתבררו בבבל, הם בבבל הם יכולים לעלות עד מדרגה מסוימת. אבל הם עתידים לעלות לארץ ישראל ולקבל תוספת קומה בצורה שמתאימה לארץ ישראל, אבל עוד נדבר על זה בהמשך. בואו נחזור עכשיו אז אתמול, השורה האחרונה שקראנו זה בזוהר חדש רות, על הגאולה זה תלמוד ירושלמי ועל התמורה זה תלמוד בבלי. מה זה גאולה ותמורה? תמורה זה להחליף. נכון, כמו שיש יש, יש איסור להמיר קורבן, אם לאדם יש קורבן עולה, יש לו כבשה לעולה, ואז פתאום הוא רואה כבשה אחרת והוא רוצה שהיא תהיה עולה. ואז הוא אומר, אני, הרי זו תמורת זו. מה אומרת התורה? גם השנייה הקדושה וגם הראשונה הקדושה. כי אי אפשר לבטל את הקדושה הראשונה, אבל הוא כן העביר את הקדושה. טוב, אז מה זה תמורה? תמורה זה כאילו החלפה. ובקורבן אי אפשר לעשות תמורה, זאת אומרת, עושה תמורה, שניהם קדושים, אבל תמורה זה כאילו בעצם היה משהו מקורי, ואני רוצה להחליף אותו במשהו אחר. לעומת זאת, גאולה, מה זה גאולה? גאולה זה שהדבר חוזר למקור שלו. גם בגאולה של עם ישראל, שחוזר לארץ ישראל, בגאולת קרקעות, אדם אחר קרקע יכול לגאול אותה בחזרה. מה זה לגאול אותה? היה את ראובן, אחר לשימון. למה כשהיא חוזרת לראובן נקרא שהיא נגאלת? היא חוזרת למקור שלה, לנחלת האבות, למקום הטבעי שלה. גאולת עבדים, שעבד הוא, אדם יוכר לעבד, ועובד הוא יוצא לחופשי, עכשיו העבד הוא נגאל. הוא חוזר בעצם להיות חופשי, להיות מחובר לשורש שלו, במקום להיות במקום אחר שהוא לא טבעי. אז תמורה זה החלפה, וגאולה זה חיבור בחזרה לשורש, למקור. אומר הזוהר הקדוש, על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, ועל התמורה זה תלמוד בבלי. למה? כי תלמוד ירושלמי זה גאולה, כי הוא מופיע ונוצר בארץ ישראל. זה המקום של התורה, כי מציון תצא תורה. תלמוד בבלי זה תמורה, יש פה זה החלפה. התורה ממשיכה, אבל היא מתהווה בבבל, אז זה לא המקום המקורי שלה. אז יש פה זה החלפה כביכול של התורה, היא לא מופיעה בצורה המקורית. אז זה מה שדיברנו עכשיו, יכולים בחזרה, אבל קודם כל להבין, המקום של התורה זה ארץ ישראל. בבבל זה שיש תורה זה פיקוח נפש, כי אם לא יש שם תורה, אז מה עם ישראל יעשה בגלות? אבל המקום הטבעי של התורה, הגאולה של התורה זה בארץ ישראל. וכאן עכשיו מה זה אומר לנו? הידיעה הזאת, על ההבדל העצום בין תלמוד בבל, בין תלמוד בבל וירושלמי, בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, היא מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו, גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום אורו של עולם. גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשיות שבחוץ לארץ שיקבעו בארץ ישראל. אומר הרב, הידיעה הזאת על ההבדל שמיים וארץ בין תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, היא לא רק ידיעה תיאורטית. זה לא שאני יודע, עכשיו אני אלמד תורה ו... יקרו כל מיני דברים. היא ידיעה שהיא משפיעה, היא מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, בכלל על כל מהות הלימוד. כל מהות הלימוד בארץ ישראל היא מגיעה ממקום אחר לגמרי, בעוצמות אחרות לגמרי, במוטיבציה, בכיוון אחר מאשר מה שהיה בגלות. כל המהות של הלימוד אמורה להשתנות בעקבות הידיעה הזאת. גם על סדריו, סדרי הלימוד אמורים להשתנות. אנחנו רואים שהם הולכים ומשתנים. אם בגלות, אז היה עיסוק רק בגמרא, וההלכה מהבוקר עד הערב, אנחנו רואים שלאט לאט עם התקדמות תהליך הגאולה, פתאום עכשיו נכנסה תנועת המוסר, זה עדיין קרה בגלות, אבל זה כבר היה כהכנה לקראת העלייה לארץ ישראל, אז יש צורך לבוא ולהתנקות, להתחיל לחיות בצורה שיותר מתאימה לארץ ישראל. אז יש לימודי מוסר, נכנס לישיבות סדר מוסר, זה כבר משהו שפעם היה עליו ויכוחים, היום זה פשיטה, מה זה ישיבה בלי סדר מוסר? פעם זה היה מהפכות להכניס את סדר מוסר לישיבות. כשנפש החיים צריך להסביר למה זה לא ביטל תירה לעסוק כמה דקות ביום במוסר. זה היה תפיסה, זה ביטול תורה, אתה יכול להמשיך ללמוד עוד גמרא, למה אתה עוסק במוסר? זה כבר דבר שעיסוק בהלכות לשון הרע. אולי ניגע על זה שיחת מוסר, פרשת שבוע, זכור מעשה מירייה. גם זה, אומר הרב צביודה אמר שהחפץ חיים הוא נשמה גדולה שירדה לעולם כדי להכין את עם ישראל לגאולה. גאולה, צריך עכשיו לשמור גם על הלשון בצורה יותר. לימודי אמונה, זה גם משהו שפעם לא היה בכלל. בערב קוק, לא רק המהר"ל כבר פיתח ועוד גדולי ישראל, אבל להכניס את זה ככה לסדרי הלימוד, אז הרב קוק קרא לזה כמה וכמה פעמים. במרכז, אז מרכז פעם קראו לה, זה חברון עם כוזרי, כאילו. כמו ישיבת חברון, עוסקים בגמרה, יש גם שיעור כוזרי, זה היה פעם מרכז. אחרי זה כבר נכנסו את שיעורי אמונה, גם במרכז היום נכנסו את שיעורי אמונה. והיום בישיבות, אז כאילו השיעורי אמונה תופסים כבר מקום הרבה יותר רחב, ובסדר צהריים כבר הוא חלק נתח מאוד נכבד ממנו, עוסקים באמונה, גם בשיעורים, גם בלימוד האישי, כל אחד לפי מה שהוא מחליט. אז לימודי אמונה, לימודי פנימיות התורה, זה גם דבר שהולך ונכנס, כל דבר לפי עניינו, עם ההגבלות שלו, אבל דבר שהרבה יותר נפוץ היום בעם ישראל, גם בציבור החרדי דרך אגב. פחות אולי אנחנו מכירים, אבל זה גם בציבור החרדי, הרבה יותר עוסקים בזה, וגם בציבור שלנו, יותר לימודי תנ"ך, זה גם משהו, פעם היית שואל בני שאיפה נמצא הפסוק, כי כך איש אישה, היום לך מסכת קידוש. היום הוא יודע שזה גם נמצא בספר דברים, וכן הלאה, בסדר? כי התנ"ך הופך להיות, כאילו מקום, עכשיו כל הדברים האלה נובעים, הם חלק מהעניין, שופעת תורת ארץ ישראל, שחוזרים למקור של דברים. אז את התנ"ך אנחנו רוצים ללמוד בצורה מקורית, וזה מאיר הערות חדשות. יש חידושים עצומים בתנ"ך בדורנו. שדרך אגב, לא שאנחנו צריכים תפיחה על השכם, אבל תדעו לכם שהמון חידושי תורה וסלילה דרכים חדשות בתורה, זה דווקא בבתי המדרש של הציונות הדתית. אנחנו לא באים, חשבנו לא להוריד שום ציבור אחר, אבל להבין, אני אומר את זה במקום של חלק מהבנת של תורת ארץ ישראל, שהחיבור לתהליך הגאולה, לתורה הגואלת, התורה שרואה עין בעין בשוב השם ציון, וחזרת עם ישראל לארצו, וכל השותפות בכל התהליך להיות שותפים עם כל, הוא משפיע גם על התחדשות בתורה. מהמקום הזה אני רוצה להגיד את זה, לא להגיד אנחנו עכשיו יותר טובים ממישהו, אלא להבין שככל שהתורה תהיה יותר מחוברת לתהליך הגאולה, היא גם נגאלת. התורה, בוודאי תהליך הגאולה הוא יותר מחובר לשורש שלו, והצבא יותר מחובר לשורש שלו, והממשלה, והמדינה, והמשטרה, והמשפט וכו' וכו'. אבל גם התורה נגאלת בזכות זה שהיא מחוברת תהליך הגאולה, כי רוח השם עכשיו היא נושבת בתהליך הגאולה של עם ישראל. אז אם נתעקש להשאיר את התורה באותה הופעה שהייתה בגלות, אז התורה גם תהיה חסרה מרוח השם הזאת שגואלת את עם ישראל. ולכן החיבור הזה בין הדבקות בתורה הקדושה לבין החיבור לתהליך הגאולה, הוא פועל על שני הצדדים. אנחנו רואים את זה עין בעין. אז זה מה שהרב אומר, גם על סדרי הלימוד זה משפיע. אז אמרנו על מהות הלימוד בכלל, הגישה ללימוד, על סדרי הלימוד, גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום אורו של עולם. גם על סדר עבודת השם זה משפיע. את התקופה שעושה כבר פעמיים, שהעברנו סדרת שיעורים, קראנו לה עבודת השם של ארץ ישראל. שניסינו לראות ביחד, ללמוד ביחד, כאילו דרך מקורות, לאסוף הרבה מקורות של חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים, איך התפילה בארץ ישראל היא אמורה להיראות שונה מהתפילה בגלות. איך תהליך התשובה בארץ ישראל, איפה הוא אמור לעלות קומה חדשה לעומת התשובה של הגלות. איך מידת הענווה בארץ ישראל היא משהו אחר מאשר בגלות. איך מידת הכעס, וככה, עקרונית, ככה צריך לעבור דבר דבר, כי הכל אמור ללבוש פנים חדשות. אז גם סדר העבודה אמור להיות שונה בארץ ישראל. איך אם בגלות אני יותר עסוק במלחמה פנימית, לכבוש, כן יש פסקאות של הרב במאמר הדור, נקרא הישר והכובש. אם בגלות התהליך הרוחני הוא יותר של לכבוש את הכוחות, הכישרונות שלי וכל מיני נטיות ויצרים, עם דבר שמאיים על הקדושה, אז כאילו אני צריך כל הזמן להילחם בכוחות הפנימיים שלי. בארץ ישראל העבודה היא עבודה של ישר, לא של כובש. אני לא במלחמה פנימית, אני רק רוצה ליישר את הכוחות, שכל הכוחות, אני מתייחס אליהם במבט שהם טוב, שהם חיוביים, רק אני רוצה ליישר אותם לכיוון שלהם. כי בלי שיש מי שמכוון אותם, הם מתפזרים לכיוונים לא נכונים. אז אני לא מרגיש שאני במלחמה פנימית, אני מרגיש שאני נמצא יותר בתהליך של יותר זרימה, יותר צורה יותר נעימה, איך לימוד התורה הוא משתנה. הזכרנו נועם וחובלים וכולי וכולי וכולי. גם, אז זה סדר העבודה. גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים, הבלבולים. הסברות אמורות להשתנות בארץ ישראל. אתה מסביר את הסוגיה, אתה מסביר עכשיו את, 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 את המחלוקות בסוגיה, מחלוקות ראשונים, אתה מגדיר את ההגדרות, זה אמור להישמע ולהיראות שונה בארץ ישראל מאשר בגלות. איך, מה, הרב לא אומר לנו, אבל הוא אומר, תבין, הידיעה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה לא ידיעה תיאורטית. אתה אמור לשאוף לראות, אחרי שאתה, קודם כל לדעת את זה, זה הכי חשוב. אבל עכשיו זה אמור להשפיע לך על כל הגישה ללימוד. אמור להשפיע על סדרי הלימוד שלך. אמור להשפיע על צורת עבודת השם שלך. אמור להשפיע על הסברות, ההוויות, הפלפולים. אז שוב, עוד לאט לאט נדבר, ושוב, מה שאנחנו בקטנותנו, מה שהתחנכנו, מה שבקטנותנו אנחנו מסתדלים ללכת, אבל שנבין, אנחנו רק בתחילת הדרך. עם ישראל היה בגלות 2,000 שנה, ובארץ ישראל אנחנו מדינה עוד לא 100 שנה, ואם תוסיף קצת את מגלי העלייה, אז אנחנו, לא יודע, 150 שנה. אנחנו בחיתולים של ההופעה של הדברים האלה. אבל אנחנו זוכים להיות חלק מהדבר הזה, וככל שנהיה יותר מכוונים לשם, ונשאל את השאלות, איך, מה זה אמור לעשות? נשאל את השאלות, לקום בבוקר, איך עבודת השם שלי אמורה להיות שונה בגלל שאני בארץ ישראל? איך הלימוד תורה שלי אמור להיראות שונה בגלל שאני בארץ ישראל? כן.
כאילו, לא יודע, נולדנו פה, אבל זה לא באמת שכאילו, כאילו, איך אנחנו עושים את השינוי הזה, אז צריך את השינוי הזה, את הרגע של השינוי. אם נולדנו פה, באמת צריך את השינוי הזה גם את המחשבה של איך אני עובד יותר טוב בארץ ישראל, כי בגלל...
ברור. ברור, כי עוד פעם, כי התהליך הוא ארוך. קודם כל, גם אנחנו זכינו להיוולד בארץ ישראל, זה תהליך. אנחנו, אדם נולד למציאות רוחנית מסוימת. גם גופנית, הוא מקבל מההורים שלו כל מיני דברים, ועכשיו הוא, שאלה מה הוא עושה עם זה. גם אנחנו דור שנולד בארץ ישראל, הדור של ההורים שלנו, של סבא וסבתא, הוא עלה לארץ ישראל ברובו. אז התהליך הוא לא קורה ביום אחד, אז אנחנו נמצאים בסביבה רוחנית מסוימת, סביבה חינוכית מסוימת, שיש בעוד הרבה דברים של גלות. אנחנו שומעים את זה בתקשורת, כן? כל מיני פחד מהאומות לדוגמה. עם ישראל בצורה מתוקנת, הוא לא אמור לפחד מהאומות, הפוך, הוא אמור לבוא בעוצמה. עם כלבי עקום, לבוא, יש לנו אמירה, אנחנו לא מתבלבלים, לא מפחדים מאף אחד. אז בסדר, אז זה לא קורה ביום אחד, אבל אם הדור הקודם יותר עסק בלהשתחרר מהפחד, אז הדור שלנו כבר צריך להיות אחרי הפחד, ואיך אנחנו עכשיו, טוב, אז מה אנחנו רוצים להגיד לעולם? מה האמת שלנו? מה אנחנו רוצים לחדש? לא רוצים עכשיו לבחון מה העולם חושב על מה שאנחנו עושים. לא, אנחנו עכשיו מתווים דרך, ואחרי שנתווה דרך, העולם יסתכל ויגיד, וואו, יש פה באמת משהו חדש. עכשיו זה תהליך, זה כדוגמה אחת, כן? זה לא קורה ביום אחד. אז ברור שגם אנחנו, ובטח בצורת לימוד התורה, בסוף יש תורה, זה לא שעכשיו אנחנו סגרנו את כל בתי המדרש, מה שנקרא, עשינו איזה ריקול התורה, ועכשיו מקיימים את התורה מחדש ומאפס. בסוף כל דור, חלק מהתורה זה העברת המסורת, אנחנו יונקים מרבותינו, האחרונים ולפני זה מהראשונים ובמצל הבורים התנאים ואין לנו דבר אחר, אנחנו חייבים להמשיך את המסורת הזאת, אבל בתוך המסורת הזאת יש גם הרבה דברים שהתערבבו מצורות לימוד שמתאימות לגלות, כי ככה זה מה שהיה מתאים, ואנחנו צריכים עכשיו, לא כי אנחנו יותר טובים ממישהו חס ושלום, עוד הרב יגיד את זה עוד מעט, אלא בגלל שזכינו, לא ברור למה, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו בזכות עצומה, אנחנו מודים עליה, אין לנו מספיק מילים לבוא ולהודות על הזכות הזאת, שאנחנו זוכים להיות בדור התחייה בארץ ישראל, ולהיות חלק מעולם התורה שמתפתח בארץ ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא החליט, לא יודע למה, כנראה הוא ראה שבנשמות שלנו מתאימות לזה, למרות שאנחנו לא תולדות, אנחנו עפר ואפר תחת כפות רגליהם של הקובץ שיעורים והקונטרסי שיעורים, וכל האחרונים וקל בחומר לראשונים של הרמב״ם והרמב״ן והריטב״א והרשב״א והמאירי וכו' וכו' וכו', קל בחומר של האמוראים והתנאים וכו'. אבל אנחנו יש לנו תפקיד עכשיו, לא מכוחנו אלא מכוח כננס על גבי הענק, שאנחנו עכשיו באים על גבי כל התורה שהתפתחה כל הדורות ועל גבי תהליך התחייה הלאומית, ועכשיו יש לנו תפקיד בנקודה הזאת. אנחנו לא יכולים, אם נתכחש לתפקיד שלנו וננסה רק להמשיך ללמוד תורה כמו בגלות, אז עוד מעט נראה בהמשך, לא היום כבר, אבל מה הרב אומר, מה יקרה אם נעשה את זה. זה התפקיד, ואנחנו מוכרחים, כמו שהרב קראנו אתמול, ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות, זה מדרגות גדולות, הן יותר גדולות מאיתנו, אבל אין לנו ברירה, אלא לגדול לשם. נקרא עוד שורה ונעצור פה. אנחנו יכולים להמשיך טל אורות של אוויר ארץ חמדה, באופן כל כך נוזל ושופע, באופן כל כך מעדן ומקדש כל רוח ונפש וכל קרב וכליות, עד שילך עמנו אור הבבלי להתאחד עם התלמוד הירושלמי. אנחנו שומעים פה שהרב לא מבטל את אור הבבלי, אלא אנחנו רוצים לאחד אותו עם האור של הירושלמי, ויחדיו יאירו באור שיבתיים. ואל זה אנחנו צריכים לשאוף. לא לעזות יחשב לנו, אומר הרב, אולי נרגיש שאנחנו חוצפנים בכלל שאנחנו מעיזים לשאוף לקלה דברים גדולים? זה לא עזות. למה זה לא עזות? כי כתוב בירושלמי, כי חביבה כת קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. אפילו כל הסנהדרין גדולה, 71 חכמים, הכי גדולים של עם ישראל נמצאים בחוץ לארץ, ויש בארץ ישראל איזה מניין שהצליחו, תלמידי חכמים שהצליחו להישאר ולעשות איזה לימוד דף יומי בארץ ישראל, הם יותר חביבים. לא כי הם יותר גדולים בתורה, הם יותר קטנים. אבל בזכות זה שהם לומדים תורה בארץ ישראל, יש להם חביבות מיוחדת. אנחנו באים מהכוח של ארץ ישראל, לא מהכוח של עצמנו. לכן אנחנו לא מעיזים פנינו כנגד חס ושלום, כל התורה של הגלות, כל רבותינו, הראשונים והאחרונים וכו'. באים בענווה, אבל אנחנו באים בכוחה של ארץ ישראל. בכוח זה אנחנו באים ומשתדלים לעשות מה שאנחנו מבינים קצת בעניותינו שקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו.
הוא אומר שזה טוב לאחד בין הירושלמי לבב.
כן.
אבל כאילו,
ירושלים
זה טוב להביא את
כולי
ארץ ישראל, כאילו,
אנחנו מנסים להתרחק מזה. אז ראינו את הביטוי שקראנו, כן? עתידין בתי כנסיות בתי מדרשיות שבחוץ לארץ שיקרו בארץ ישראל. כנראה שזה טוב. רק מה הכוונה? כשאתה מביא אותם לארץ ישראל, אתה צריך לראות שאתה מביא אותם ומרים אותם לקומה של ארץ ישראל, ולא מוריד את ארץ ישראל לתפיסות של הגלות.
אז זה רק אחרי שארץ ישראל תהיה
חזקה. אז איך התהליך בדיוק, זה לאט לאט ונראה, אבל... אבל זה התהליך, בסדר? אנחנו שואפים לשם, בעזרת השם. טוב, אנחנו נעצור כאן. להיום אני עוד רגע אדפיס דפים. בינתיים...